כל חי אונליין 93fm.co.il
של כתבנו שלמה ריזל. שלושה שוטרים נורו למוות במדינת לואיזיאנה שבארצות הברית ושלושה נוספים נפצעו. כוחות הביטחון הרגו את אחד היורים ונערך כעת מצוד אחר אדם נוסף. מועמד הרפובליקני לנשיאות ארצות הברית דונלד טראמפ התייחס לירי בשוטרים ואמר, אנחנו דורשים חוק וסדר, כמה אנשי ביטחון יאלצו למות בגלל חוסר במנהיגות בארצנו, תהה טראמפ. ערבים מדואר וארבעה בקבוקי תעבירה לעבר גדר היישוב כרמי צור, כתבנו קובי פינקלר מוסר כי איש לא נפגע. השביתה בבתי המשפט. הסתיימה ישיבת המסע ומתן בין הממונה על השכר באוצר ויושב ראש ההסתדרות לבין עובדי המדינה. הצדדים לא הגיעו להסדר. ועד עובדים בגיבוי ההסתדרות הודיע כי המשיך להשבית את בתי המשפט גם מחר. כתבנו איתי גדס מוסר כי הדיונים הקבועים למחר בבתי המשפט התקיימו כסדרם, אבל ייתכנו שיבושים. התחזית מיד.
תחזית מזג האוויר בחסות BQ לייזר. סובלים מכאבים? אפשר לשים לזה סוף.
הלילה יהיה מונן חלקית, מחר ירידה בטמפרטורות והן תהיינה רגילות לעונה, ביום שלישי דומה וברביעי התחממות קלה.
תחזית מזג האוויר בחסות BQ לייזר. סובלים מכאבים? אפשר לשים לזה סוף.
ועד כאן חדשות כל חי.
את שידורי כל חי ניתן לקלוט בתדרים 93 ו-92.8 FM, בתדר החדש 102.5 FM, באתר כל חי ובאפליקציה. כל חי תמיד איתי. המסע עם הרב דוד ברוורמן והרב אשר זקש.
ערב טוב מאזינים ומאזינות יקרים, אנחנו בתוכנית המסע כמדי יום ראשון בין 10 ל-11 בלילה כאן ברדיו כל חי. שלום גם למאזינינו בארץ ובעולם דרך אתר של רדיו כל חי, וצהריים טובים למאזינינו בארצות הברית דרך רדיו כל השלום. ערב טוב לך הרב אשר זקש.
ערב טוב ומבורך.
וערב טוב לאורח שלנו לערב, הרב משה יודלוב.
ערב טוב.
הרב משה יודלוב הוא מאבחן ומטפל בקשיים בלימוד בגמרא. והבאנו אותך לכאן, זה הכבוד לנו לתוכנית, לדגת בנקודה שמטרידה הרבה מאוד הורים, ונקודה שהיא חשובה מאוד לנו גם בתוך עבודת הקירוב, זה קשר עם הגמרא, וחיבור לגמרא, חיבור ללימוד הגמרא. אנחנו יודעים, לימדונו רבותינו, אנחנו נדבר מתוך, קודם כל מתוך הכובע שלנו, של הרב אשר זקש ושאנוכי, בתוך הטיפול באלה שיהודים שמתקרבים לעולם היהדות וחוזרים בתשובה. אנחנו ראינו הבדל עצום במהלך השנים בין חוזר בתשובה שהתחבר לגמרא, לומד גמרא, למי שעדיין לא זכה. ראינו הבדל קודם כל בתהליך הקירוב. תהליך הקירוב, 50% מהבעיות שקיימות אצל מתקרבים אחרים שלא זכו ללמוד הגמרא, פשוט הבעיות האלה לא התעוררו, כי מי שיושב ולומד גמרא, הגמרא מיישרת את השכל, המאור שבה מחזירה הוא למוטב, והרבה מאוד תכנים הוא לומד מתוך לימוד הגמרא, כך שבעצם לימוד הגמרא מיישר לו את השכל ומנקה הרבה מאוד מקומות חשוכים שיש באישיות של האדם. אבל לא כולם זוכים לזה, ואנחנו מנסים כמה שיותר לקרב, ולכן בסמינר אקדמאי, במהלך הסמינר אנחנו מלמדים לגברים איך נראה בכלל דף גמרא, איך זה בנוי הדף גמרא. אנחנו מצלמים את העמוד הראשון של מסכת בבא מציע, דף שניים אוחזים, הדף הראשון של שניים אוחזים בתלית, ומראים בדיוק איך נראה, מה זה רש"י, מה זה תוספות, מה זה גמרא, ואיך בנוי כל המהלך הזה של גמרא, של שאלה ותשובה ושאלה ותשובה, כי אין שום מקצוע בעולם שבנוי בצורה הזו. יש את התיאוריה של האיש ההוא ואת התיאוריה של האיש ההוא, ואדם שלומד במתמטיקה אומר לך, אם תעשה כך יהיה כך, אם תעשה כך יהיה כך. אבל אנחנו מסבירים להם שהקופלימנט הכי גדול והכי מיוחד שיש בישיבה זה תלמיד חכם. ומי נקרא תלמיד חכם? זה מי שיודע לשאול שאלות טובות. וכמה שהשאלה יותר גדולה זה יותר חזק. אבל מה, כולנו מכירים את הבעיה, והבעיה היא מטרידה הרבה מאוד הורים וגם אנשים מבוגרים. צריך לתפוס את השור בקרניו ולדבר כמו שבלי משחקים, בלי צעצועי לשון. יש כאלה שלא אוהבים דף גמרא, ויש כאלה גם שונאים דף גמרא. מה אפשר לעשות? הם לא אוהבים גמרא, הם לא מתחברים לשפה הרמית, לא מתחברים למסע ומתן, זה לא מעניין אותם, פשוט לא מעניין אותם. והילד אומר, לא מעניין אותי, אז מה, תיתן לי תמריצים, תיתן לי משהו, לא מעניין אותי. עכשיו, השאלה היא, ובעצם זה לא רק שאלה, יש כבר תשובה, ואנחנו, אפשר לומר, עכשיו דור. ולכן אנחנו רוצים לשמוע מכם את כל הרעיון שמסתתר מאחורי זה. היום יש פתרונות למה שפעם לא היה. פעם בחיידר חטפנו מכות שלא למדנו וזרקו אותנו, והיה לנו המון 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 קשיים בתחום הזה, שהם כאלה את האילויים המוצלחים שאהבו את הגמרא וחלק לא אוהבים. היום ברוך השם אכשר דורא, ויש שם פתרונות ורואים את הדברים מדהימים. ילד שלא התקרב לגמרא בשיטות מסוימות ובדרכים מסוימים, אתה רואה שם איך שמצליחים להיב עליו את הלימוד. מקודם הראה לי הרב אשר זקש ציטוט שאני רוצה עוד משהו יצטט בפנים של הרב דסלר, שבעצם הוא מלמד אותנו שהסוד הוא נעוץ בעונג וסבל. אם הילד יחבר את הגמרה לצד של העונג של המוח, הוא ירצה, הוא ירדוף אחרי זה. וזה אני רוצה לשמוע ממך הרב יודלוב, איך באמת עושים את זה, איך באמת ניתן לחבר ילד יהודי או בחור ישיבה, וזה קורה לפעמים גם בישיבות גדולות, שהוא לא אוהב גמרא, להיב עליו את הלימוד. המיקרופון שלך.
טוב, השאלה היא באמת כבדת משקל, אבל ננסה במקום הזה לענות. אין ספק שהגמרא זה מכשיר מאוד מאוד משוכלל. מכשיר משוכלל, אני אומר, יותר משוכלל מחללית. אני שואל לאנשים, תגיד לי, אני פוגש בחור, אני אומר לו, תגיד לי, מה יותר משוכלל לדעתך, הגמרא או חללית? אז הוא אומר לי, לא יודע. אני אומר לו, תראה, אם החללית נוסעת מפה עד הירח, אבל הגמרא היא מחזיקה את העולם. זאת אומרת, הגמרא זה מכשיר מאוד מאוד משוכלל. ואני צריך ללמוד להפעיל את המכשיר הזה. אין מה לעשות. עכשיו, הפעלת המכשיר הזה היא תלויה בכמה גורמים. הגורם הראשוני, כמובן, זה השפה. השפה הרמית היא שפה שצריך ללמוד אותה. בשפה הרמית גם ישנם מילות מפתח שצריכים להכיר אותם. אחרי שלמדתי את השפה הרמית, אוקיי, אני בעצם צריך לדעת מה הולך פה בגמרא, מה זה הגמרא בכלל. אם אנחנו נדבר על זה, בעצם הגמרא זה הסבר של המשנה. אני שואל את תלמידים, תגיד לי, מה זה הגמרא לדעתך? אני שומע הרבה מאוד תשובות. הגמרא זה ספר שאלות ותשובות, משהו בלגן, דפים, אותיות. הגמרא זה בעצם הסבר של המשנה. ואני פוגש הרבה בחורים, אני אומר לו, תגיד לי, כשאתה לומד את הגמרא, אתה רואה זה בתור הסבר למשנה? הוא אומר לי לא, אני לומד את הגמרא סתם בתור שאלות, ראשונים, מפורשים, מאוד מעניין, מאוד מאתגר אותי. כן, אבל אתה לא מגיע לשום מטרה, כי יש פה משנה. המשנה נכתבה על ידי רבי יהודה הנשיא. אם נלך טיפה אחורה, בעצם כתוב שהתורה הייתה אצל הקדוש ברוך הוא כך וכך דורות לפני בריאת העולם. כשהתורה הייתה אצל הקדוש ברוך הוא, היא הייתה תורה רוחנית. התורה הרוחנית היא אינסופית. כשהקדוש ברוך הוא רצה לתת אותה לעם ישראל, כך אומר הרמב״ם בהקדמה לפירוש המשניות, הוא פנה למוישה רבינו ואמר לו, תראה, אני רוצה לתת את התורה הרוחנית לעם ישראל. אמר לו משה, אבל מדובר פה באנשים גשמיים, איך אתה תעביר את התורה? אמר לו, קדוש ברוך הוא, בראתי 22 אותיות, ודרך 22 אותיות האלה, אתה תכניס את כל התורה לתוך 22 אותיות של א' ב', וכך עם ישראל ילמד את התורה. כשאני מספר את זה לבחור ואני אומר לו, אוקיי, זאת אומרת שכל התורה הרוחנית האינסופית שהייתה בשמיים נמצאת בתוך 22 אותיות, בתוך הספר תורה. שים לב עכשיו, תן מבט בתוך הספר תורה ותראה שמה, הספר תורה הוא ספר שמכיל תוכן אינסופי. יש בו תוכן אינסופי. אותו דבר, אומר הרמב״ם, גם רבי יהודה הנשיא לאחר 1500 שנה, קיבל את התורה שבעל פה, כתב אותה. הוא כתב אותה גם הכניס שם תוכן אינסופי בתוך התורה שבעל פה. עכשיו, רבי יהודה הנשיא סידר משניות. במשניות יש הלכה. כאשר התלמיד פותח את המשנה ורואה הלכה, הוא בעצם רואה הלכה חסרה, כך אומר הרמב״ם. כי רבי יהודה הנשיא כתב מאוד מאוד בקיצור את ההלכות, מכל מיני סיבות. הסיבה העיקרית בעצם היא כי הוא רוצה להעביר תוכן אינסופי, ובעצם ההלכות כוללות רעיונות יותר מאשר רעיון עם הפרט, עם הדוגמה. זה לא אוסף של פרטים, אלא בעצם זה יותר רעיונות שעוברות מדור לדור.
זאת אומרת שבעצם המשנה היא בעצם תמצית של הפסוק שכתוב בתורה, ונוסחה כאן הלכה, כן. אבל ההלכה הזאת, אנחנו לא יודעים איך היא הגיעה לכאן, למה דווקא ההלכה הזו, מה חסר פה, מה לא נמצא שמה, ופה, מכיוון שאתה אומר שיש פה דבר חסר, יותר נקרא לזה, יש פה איזה קוד מוצפן, יש פה קודים מוצפניים שצריכים לפענח את הצופן. כן. עכשיו, לשם כך הגיעה הגמרא.
כן, זאת אומרת, כשאני ניגש לגמרא, אני רואה נקודותיים, נקודותיים, אני מבין שיש פה קטע משנה. על הקטע משנה הזה, תבוא הגמרא. מי הם חכמי הגמרא? הם האמוראים. מה פירוש המילה אמורה? אני שואל תלמידים. אמורה, הכוונה, האומר, הפרשן. האמורה הוא בא לפרש את המשנה, את מה שחסר במשנה. זאת אומרת שהאמורה קיבל חומר רוחני קצת מצומצם, הוא בא ללטש אותו, הוא בא להרחיב אותו, הוא בא לבנות אותו, הוא פועל. הוא פועל בחומר הרוחני האלוקי. כשאני רואה אמורה מגיע, אני אומר, אוקיי, למה האמורה הזה הגיע לפה? יש פה נקודותיים, נקודותיים. מתחיל קטע גמרה, הגיעה האמורה. אני צריך לשים לב למה האמורה הגיעה לפה? בגלל שגם הגמרה היא נכתבה בקיצור. והלומד צריך לנסות להבין מה קורה פה. אני אתן לך דוגמה אולי קצת קיצונית. אם אנחנו ננסה לדמות את הגמרה, אנחנו נוכל אולי לומר, להבדיל, הגמרה מזכירה לנו תשבץ סודוקו. להבדיל אלף אלפי הבדלות. התשבץ הסודוקו הוא תשבץ גדול, כמעט ריק. יש בו כמה מספרים. האדם שבא לפתור את התשבץ, הוא צריך לנסות מתוך המספרים הכתובים להבין מה צריך למלא באותם מספרים הריקים. להבדיל, אותו דבר בגמרא. כאשר ילד, בחור, לא משנה, ניגש לדף הגמרא, והוא קורא את הגמרא, הוא קורא את המילים. הוא בעצם קורא כמו שהוא קורא עיתון. עכשיו, כשאני קורא עיתון, אז אני מרגיש ממש רגוע ונעים, והעיתון, המילים של העיתון באות לי ממש בהנאה ברגיע. לעומת זאת, כשאני מנסה לעשות את אותו דבר מול הגמרא, אני פתאום רואה שאני לא מבין כלום, ואני ממש מתוסכל ולא מבין מה קורה. אבל לא, הגמרא זה לא עיתון. הגמרא לא קוראים. את הגמרא צריך להבין, כי היא כתובה בקיצור, כי היא כתובה יותר בקודים, כי היא באה להשלים את החסר, ואני צריך להבין מה חסר פה. כל הדברים הללו, הם צריכים להיות בתוך הראש של התלמיד.
זאת אומרת, יש בחור שיכול לשבת, ילד אפילו, יושב בחיידר, בחור יושב בישיבה קטנה, בישיבה גדולה, יושב, מתפלפל, לומד, גורס, ולכאורה יכול להיות שחסר לו, עיקר חסר מן הספר?
בהחלט, אני נזכר עכשיו בתלמיד שהגיע אליי, הוא אומר לי, משהו נראה לי מוזר, הוא אומר לי, אני מסתובב בסמדרש, לפעמים יוצא לי, אומר לי, חודש עליהם, אני לא פותח את הגמרא, אני נכנס לבסמדרש, שואל מה מדובר פה, מתחיל להרבב את כל הבסמדרש בלומדס, בספרות, כולם נהנים, אני אומר חבורס, אומר לי, אבל אני לא פותח את הגמרא, אני לא יודע מה קורה לי, משהו לא בסדר. ישבתי איתו שלוש פגישות, ואחר חודש הוא מתקשר אליי, אומר לי, רבי יולוב, אני רוצה להגיד לך תודה רבה. אמרתי לו, על מה תודה רבה? אומר לי, היום פעם ראשונה שאני יושב מול הגמרא, סדר א' שלם, רק מול הגמרא ונהנה. וזה מדובר על בחור מישיבה גדולה, בחור מבוגר.
סתם בהבחנה, פעמים אז הוא מסתובב, יש לו, הוא מקבל את הפידבק שלו, הוא מקבל, האגו שלו מתמלא, מתנפח, אני אשתמש במילים הללו, הוא נהנה מזה ויש לו את כל מה שצריך לקבל בחור בתוך מסגרת ישיבתית, בתוך הבית מדרש, הוא יודע, הוא מתלמד, הוא לומד, הוא מתפלפל, הכל טוב ויפה, אבל יש יום שיגיע המשבר הזה, ששם הוא יקלה למצוקה הזאת שאני לא יודע ללמוד
מה. בהחלט, בהחלט. הגיע אליי אברך מילד לפני חודשיים. הוא אומר לי, הייתי בישיבה, הייתי מסמיד עצום, שש שעות אני יכול לשבת מול הגמרא. הוא אומר, הגעתי לכולל. אז כמובן, התחלתי שם להעיף שם סברות ועניינים. אמרו לי, תשמע, אדוני, יש פה 12 אברכים, בוא תשב בצד בשקט, תלמד עם החברוסה. וראיתי שאני לא בעניין. ישבנו שעתיים, והתברר שבאמת חסר לו חלקים שהוא אמור לעשות אותם מול דף הגמרא, שהוא לא עשה את זה. אני יכול להגיד לכם מה באמת היה הנקודה שלו. בגמרא יש תהליך. תהליך זה אומר, אני אתן לכם דוגמה. נגיד, אם אדם אומר, בחור אומר לאחיו הקטן, מחר כשאתה הולך לתלמוד תורה, תלך מהרחוב הסמוך, תראה, התחילו לבנות שם הבית. בניין חדש, לך תראה. הוא חוזר בצהריים, הוא אומר לו, לא בונים בניין חדש. מה הבעיה? כי כשאני רואה בניין חדש, אם אני גר בגוש דן, זה שם חפירה ענקית. אם זה בירושלים, אז יסודות. הילד, מבחינתו, כשהוא מחפש בניין חדש, הוא אומר, אני רוצה לראות מה בונים לגובה. ומבחינתי, בניין חדש זה לעומק. אותו בחור, היה חסר לו את התהליך של הגמרא. הגמרא היא שלב, 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 עד לתוצאה. עכשיו, בגמרא לא כתוב מה קורה בכל שלב, זה גם מוטל על הלומד לזהות. זאת אומרת, בכל קטע משנה, זה הבסיס שעליו תדבר הגמרא. ברגע שבא המורה, סימן שיש פה בעיה והמורה בא לטפל בבעיה, ובהמשך צריך להיות פתרון. את כל הדברים הללו צריך לעשות הלומד עצמו. וזה בעצם...
יש גם בצורת לימוד המשניות בקדם לפני שלומדים גמרא, ילד לומד היום משנייס. צורת הלימוד של המשנה יכולה לעזור לאיך הוא ילמד את הגמרא?
בהחלט, בהחלט. אנחנו צריכים לדעת שהמשנה היא חסרה, כמו שדיברנו קודם, וברגע שהלומד מבין שהמשנה היא חסרה ועדיין יש לי כאן עבודה, אז בהחלט, בהחלט יש לו בסיס טוב יותר ללימוד הגמרא.
אז אם אני אסכם את הדברים, אם אני הבנתי נכון, זה דבר, ויש פה תגלית חדשנית מאוד גדולה מה שאתה אמרת. היום, מצד אחד, בדור הזה יש כלים, ארגז כלים מאוד גדול מה שלא היה קודם. יש לנו הם גמרות מבוארות מכל המינים, כולנו מכירים בבית המדרש, אני לא רוצה לפגוע בכל אחד שלא אזכיר, אבל זה התחיל מחברותה והמשיך ממטיבתה ושוטנשטיין, יש, בלי עין הרע, יש ברוך השם שפע. אבל יש פה נקודה מאוד בסיסית, שזה מתחילה מהחיידר הנקודה הזאת ומגיעה עד גיל מבוגר. שבעצם ילד יושב בחיידר והוא רק שומע, הוא שומע, 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 מהרבה, שומע, והוא נבחן על מה שהוא שמע, והמשיך הלאה. בהמשך זה אחר כך גם ישיבה קטנה ועד ישיבה גדולה, שהוא מגיע שהוא צריך להשמיע, שמפסיקים לשמוע שיעורים, הוא בעצם, הוא מעצמו לא חידש כלום, וגם לא תמיד הבין את מה שהרב הסביר, הוא רק שמע את הסוף, לא את התהליכים, אולי החלק מהתהליכים. ניתן את זה דוגמה, הבאת את זה מקודם דוגמה, וזה דבר נכון, למשל עיתון, ילד קורא עיתון, אבל כשהוא מכין עיתון לילדים, הוא פתאום מבין איך יוצרים כותרות, איך יוצרים עניין, איך מפתחים את זה, זה נהיה שלו וזה אחווה מאוד גדולה, ואני אתן לכם דוגמה אישית, השבת חגגנו במשפחה יום הולדת 70 של חמי, אז הוצאנו ספר עם חבורס, מערכות, זאת אומרת בעצם מערכות בלימוד, החל מהחתנים, הבנים, ממשיך בנכדים, עד הילדים הקטנים. אז הבן שלי הקטן, בן 5.5, אז הוא כתב חבור, איזה רעיון יפה שעלה לו פרשת שבוע ודבר. אבל הוא הסתובב מחוברת הזאת כל הזמן, שזה היה חבור שלו. זה משהו שלו, עד אם לא היה לו משהו שלו. ובעצם הנקודה הזו היא נקודה מאוד מאוד בסיסית. קודם כל שילד, לא, אין להם שיעורים בחיידר, איך התהליך של הגמרא, איך הוא התבשל בכלל. ומה שבאמת התגשת, זה דבר מאוד מאוד חשוב, שבא אני אומר, תורה, תורה את המשנה פה. אם הגיע לפה, כמו שאמרת, המורה למקום, והוא אמר את הסברה שלו, משהו כאב לו פה. מה כאב לו? אתה רואה, רשי מסביר משהו, כאב משהו לו רשי, משהו כואב משהו לתוספות. מה מסביר מאחורי זה? וכשהוא הבין את התהליך, הוא לאט לאט יתחבר לזה, קודם כל רגשית ושכלית, ובהמשך הוא יגיע לנקודה מאוד מאוד בסיסית, שהוא יגיד גם משהו מעצמו, וזה אני באמת אני חושב שזאת נקודה שהיא מאוד מאוד חשובה, שברגע שהוא יהיה חלק מהתהליך, אז זה לא רק בהבנת התהליך, יש גם את התרומה שלו בגמרא. איפה התרומה שלך? זה אתן חלקנו בתורתך, וזה דבר שהוא, שהשאלה איך עושים את זה, איך אני נותן לו לבטות את עצמו, כי אם הוא מבטא את עצמו, הוא באמת מאוד מאוד ינה מזה.
זה נכון מאוד שאתה אומר, בדרך כלל בתלמודי תורה, הילדים מלמדים אותם להקשיב. זאת אומרת, הרבה או המלמד מעביר את השיעור הגמרא, וילדים מקשיבים, והם בעצם מפעילים את המערכת הזיכרון, הם זוכרים מה אמר הרב, מה אמר המלמד, ובסוף השבוע הם נבחנים על כך ומקבלים ציונים טובים או פחות טובים, תלוי ברמת הגישרון והזיכרון. אני נזכר עכשיו בתלמיד בן 14, כיתה ח' שפגשתי בתחילת החורף, הוא היה בכיתה ח', התכונן לישיבה קטנה, ועד כיתה ז' הוא קיבל ציונים טובים בין 80 ל-100, והגיע לכיתה ח', המלמד התקשר לאבא ואמר לו, תבחר לך איזה ישיבה הכי תפוקה שאתה רוצה, זה הילד. הוא אומר לו, למה? הוא מקבל 100 כל הזמן. אז אני פגשתי אותו והתברר ש... אמרתי לו, בוא תקרא קטע גמרא. הוא קרא אותו והסביר אותו בצורה מאוד מאוד יפה, וממש ראיתי ילד עם כישרון ומתמיד, אני יודע שהוא יודע גם הרבה חומר בעל פה, הוא מאוד משקיע. אחר שהוא גמר להסביר את כל הקטע הגמרא, אמרתי לו, אני רוצה לשאול אותך שאלה אחת. כל מה שהסברת עכשיו, אתה רואה את זה בתוך המילים? הוא אומר לי, לא. הוא לא רואה את זה בתוך המילים. אמרתי לו, זאת אומרת שאתה עובד עם הזיכרון. ולא מבין בעצם מה שכתוב. הוא אומר, כן, אני גם אוהב לשנן משניות, אז גם בגמרא אני אוהב לשנן את הגמרא ולחזור על הגמרא. ולא היה אדם שיבוא ויגיד לו, תשמע, הגמרא זה לא זיכרון, הגמרא זה הבנה. ובעצם אתה צריך לראות את הגמרא ולנסות להבין איך אתה רואה את הגמרא. זאת אומרת שהמורה, הרב, הוא מלמד את הגמרא, אבל עדיין הוא צריך ללמד בצורה כזאת, לתת להם שלכל תלמיד בסוף, כיתה ח', כיתה ז', לא משנה, יהיה לו איזו תיקייה בראש, איך ניגשים לגמרא. למשל, אני אתן לך דוגמה, אנשים שואלים, אומרים, יש מורה נהיגה, כן? מורה נהיגה טוב, מורה נהיגה גרוע. מה ההבדל בין מורה נהיגה טוב, מורה נהיגה גרוע? אחרי זה הכל אותו רכב, הכל אותו דבר. המורה נהיגה הטוב, הוא מתאים את הלימוד לפי התלמיד. זאת אומרת, הרב, המורה בתלמוד תורה, הוא צריך להתאים את הגמרא לפי התלמידים, זאת אומרת, ללמד אותם איך לנהוג, איך ללמוד. כן? אם כבר נגענו ברכב, ננסה...
כן, אנחנו מיד רוצים להסביר את הנקודה של הרכב, רק אני רוצה לסכם את הדברים, אנחנו צריכים לעבור לפרסמות, מיד אחר כך אנחנו רוצים להמשיך. בעצם, אם נסכם את הדברים, הרב יודלוב, כשאנחנו מדברים על לחבר ילד לתורה, אז זה לא פותחים גמרא וקוראים גמרא רשי, או אפילו נראה עם ביור מתורגם מצד ימין, אלא קודם כל נתן לו קצת רקע, תמונת רקע, ורקע לא רק רקע לשאלה של לנושא שלנו, אלא איך הם הגיעו כל אחד ואחד בפנים, ואז להפוך את זה למשהו יותר מרתק. ברגע שנושא נהיה יותר מרתק, הוא לאט לאט ימצא את עצמו בפנים ויתחבר בפנים. וזאת השאלה היא שאנחנו מיד רוצה לדבר מאחרי הפרסמות, האם אבא גם יכול לעשות את זה לבד? האם אדם יהודי לבד שעכשיו מתקרב ופעם ראשונה פותח גמרא יכול לעשות את זה? ועוד יותר אחד כזה שהסניעו עליו את הלימוד בגמרא ויש לו ניתוק של 10 שנות ניתוק מגמרא, ועכשיו הוא רוצה לחזור בחזרה לבית המדרש. יש אפשרות להחזיר את המתיקות של התורה, יש אפשרות לתת לו את הכלים ליהנות מהגמרא, על זה מיד לאחר הפרסמות.
עכשיו איתכם המסע עם הרב דוד ברוורמן והרב אשר זקש.
האירוע של השנה, חיים ישראל ויניב בן משיח בהפקה מרהיבה בפסגת הר הזיתים לכבוד הילולת האור החיים הקדוש, יום רביעי י"ד בתמוז ב-8 בערב. כרטיסים ב-45 שקלים בלבד, באתר טיקטליין, בחנויות גלפז ובטלפון 0722-657-872. הסעות לאירוע חינם.
הודעה משמחת לציבור הרחב, ניתן להתייעץ טלפונית עם מזכה הרבים הגדול, הרב יעקב ישראל לוגסי שליטה, בנושאים שלום בית, חינוך ילדים ועוד. לייעוץ טלפוני חייגו 054-846-1113, 054-846-1113, והשאירו שם וטלפון באופן ברור כדי שנקבע עבורכם ייעוץ בהקדם.
רגע, איך בדיוק אתם רוצים להמיס גם את הילדים וגם את הפקלאות ברכב?
מה זאת אומרת איך? עם קארבג. קארבג, תיק חכם לגג הרכב, התיק שמאפשר לך להמיס עוד ועוד על הגג. ועכשיו במבצע מטורף, רק ב-620 שקלים בלבד. קארבג, 077-440-1815, 077-440-1815, או carbag.co.il.
נושאים יקרים, הטיסה שלכם לקריירה בתחום הפיננסים ממריאה עכשיו.
יריד הפיננסים השני במגזר החרדי יוצא לדרך. אם אתם בעלי הכשרה, סטודנטים או בעלי ניסיון בתחום הביטוח והפיננסים, היריד הזה הוא בשבילכם. כל חברות הפיננסים הגדולות בישראל, תחת קורת גג אחת. מיטב דש, אקסלנס, הפניקס, בנק לאומי, כלל ביטוח ועוד. היריד יתקיים ביום שלישי, י"ג בתמוז, 19 ביולי, במרכז להכוון תעסוקתי, ברחוב הירדן 31 בני ברק. לנשים בין השעות 10-12:30 ולגברים בין השעות 13:30-16:00. הרשמה מראש חובה בטלפון 03-770-7300. ההזדמנות שלכם לפגוש את המעסיק הבא שלכם יוצאת לדרך.
שלום, כאן שמעון פרץ לסטנדאפיסט. אני מזמין אתכם להצטרף אליי לנופש שלא תשכחו, בחבל טוסקנה שבאיטליה. מלון יוקרתי ומפנק, טיולים לאתרים המפורסמים בעולם, יהדות עתיקה, נופים עוצרי נשימה, וכמובן אטרקציות והופעות.
בקיץ הזה נופשים עם טור עולם, 7 ימי חופשה קסומים ומחזקים כהלכה בטוסקנה שבאיטליה. לפרטים 03-579-1710.
ירושלמים, תתעוררו! לייפטיים בסייל תכשיטים מדהים לשבוע בלבד, עד 50% הנחה על כל החנות. לייפטיים, רחוב אשטוריה פחי 1, פינת מלכי ישראל, גאולה ירושלים. אל תפססו.
האווירה, הטעם, הכשרות, קפה קפה כנפי נשרים ממדרין, דגים, סלטים, תפריט עשיר, אירועים עד 100 איש, וכל אירוע הופך למושלם. קפה קפה, כנפי נשרים 24 ירושלים, בכשרות מהדרין ירושלים ובדץ בית יוסף, 02-587-6507.
נכון שפסח לא קרוב, אבל מסעדת מסובין קרובה מאוד. 25 דקות מירושלים, 30 דקות מבני ברק, מסעדת הבשרים החדשה והמרווחת, שכולם מדברים עליה. מסובין. תחנת דלק פז בכניסה לבית שמש, כולנו מסובין. בהשגחת הרב אברהם רובין. אירועים עד 150 איש. 029-911-778. 029-911-778.
עם וניש-קליה גולד, הכתם נעלם תוך 30 שניות. התקדמי לווניש-קליה גולד, והכתמים יהיו מאחורייך.
עכשיו איתכם, המסע, עם הרב דוד ברוורמן והרב אשר זקש.
חזרנו, אנחנו בתוכנית המסע, כשעסקנו בחלק הראשון של התוכנית, יחד עם הרב זקש והאורח שלנו הרב משה יודלוב, שעוסק בנושא של לבחון וטיפול בקשיים בלימוד בגמרא, והדגשנו את הנקודה הבסיסית והמאוד חשובה. גמרא היום זה הליבה של עולם התורה, זה הליבה של היהדות, ובזה אנחנו עוסקים וקיים חיינו ואורך ימינו. אנחנו מגלים בשנים האחרונות בצורה מאוד מאוד ברורה, שבעצם מה שמרחיק או מקרב ליהדות בכלל, זה ענה מתורה, או חס וחלילה ההפך בזה. ואנחנו רואים את זה גם באבות ובנים, שאנחנו רואים את זה בכל בית כנסת, את התופעה המרגשת הזו, בתי כנסיות מלאים מפה לפה. ואבא קורא לילד בוא ללמוד, והילד לפעמים סורך, גורר רגליים, ובסופו של דבר פותחים את הגמרא. הילד לא אוהב את זה, רק אין לו ברירה, הוא ילמד את זה עד קצה היכולת, ואז בסוף הוא יבעט או חס וחלילה משהו יותר גרוע. ופה השאלה היא, האם אני כאבא, אני רוצה שהילד שלי לא רק ילמד, אלא כפי שאנחנו חוזרים שוב ושוב על הדברים של הרב דסלר, שיותר מה שחשוב שהילד יקיים מצוות, חשוב לנו שהילד ירצה לקיים מצוות. וכאן הילד בגיל שלו, ברמה שלו, הוא לא נמצא שם, הוא לא חלק מהעניין פה. הוא גמרא, גם הסגנון של הגמרא, וגם הדיון הוא לא רלוונטי כל כך להם, זה נראה לו. שור נגח פרה ומללה ברפת. מה זה צריך להטריד ילד היום בגיל 8? הוא אומר שיסתדרו הרפתנים והכל יהיה בסדר. ועל זה כולם פה מנהלים פה מלחמה שלמה על שור שנגח פרה. עכשיו, אז מה, נדגיש את זה, ניתן את הדימוי למכוניות? הוא אומר, אני לא בעניין פה, זה הייתי שהדיינים יסתדרו. אבל פה אנחנו רוצים שהילד יהיה לו חלק, הוא יהיה חלק מכל הדבר הזה. ולכן אני כאבא, זה הדבר ראשון שלמדתי ממכם הרב יודלוב, שבאמת הנקודה היא שקודם כל לא פותחים גמרא ומתחילים מיד. אתה רוצה ללמוד עם הבן שלך גמרא? אז קודם כל תכין את הגמרא קודם עם עצמך. אני לא מדבר על מגיד שיעור, אני מדבר על אבא לילד. אתה קודם כל תלמד את הגמרא קודם, ותיתן רקע לילד, תחבר אותו לנקודה הזאת. יש כאן דיון מעניין מאוד, והגמרא היא עוסקת בדיונים, יש כאן משהו תוסס, זה לא ספר שקוראים אותו, זה שאלות ותשובות וסתירות. עכשיו, זה יכול להיות בהתחלה מעייף קצת, אז צריכים למצוא את הנקודה הזאת, וזה אני שואל, האם יש נקודת חיכוך שאני יכול לפתוח בה, אם אני פותח גמרא שילדים לומדים בה בתלמודי תורה או בבתי ספר, בדברים האלה בפרט, אני מדגיש רמו שיודלוב את ה... ילדים שעוד קשורים לטכנולוגיה, ורואים כל מיני פירוטכניקה ודברים כאלה, ופה הוא נכנס לזה משהו ככה שנראה כל כך מיושן, איך אני לוקח את הילד הזה והופך אותו להיות חלק מזה שירוץ לגמרא? האם יש כזאת נוסחת פלאים?
ותרשי רק להוסיף לסל דבר אחד, הורים מגיעים, אבא מגיע ללמוד עם הילד שלו, הוא מקבל משך השבוע מהרבה שלו קו מסוים, בוא נאמר גישה מסוימת עם הפרגונים, החיבוקים, עם הכל, אבא מגיע ללמוד איתו גמרא וזה תקוע. זה לא רק שהוא לא רוצה ללמוד, אלא משהו שם תקוע בכלל בצורת הלימוד בין האבא והבן, לעומת מה שהוא למד בחיידר.
הילד לא רוצה ללמוד עם האבא, אתה מתכוון?
הילד לא רוצה ללמוד עם האבא, מהמקום שהוא, יש לו טענה יותר גדולה בחיידר, משהו...
כן, אני פוגש הרבה את הבעיה הזאת. לפני חודש דיברתי עם ראש ישיבה גדול מאוד, הוא ביקש ממני ללמוד עם הבן שלו, הוא גם התלונן שהוא לא מצליח ללמוד עם הבן שלו, הבן שלו לא רוצה ללמוד איתו. זה נכון שהילד יושב בכיתה והוא שומע את הגמרא, כמו שדיברנו, מקשיב לגמרא, או נוסח כזה, והוא בעצם לא מבין את הדברים. הוא לא מבין את הגמרא, לא מפעיל את עצמו מול הגמרא, כמו שדיברת. והתוצאה היא אחר כך כשהוא יושב עם האבא בשבת, אז האבא כבר אומר לו, רגע, מה כתוב פה, מה קורה פה, מה קורה פה? אז הוא אומר, זה לא מתאים לי למה שהיה בכיתה, בכיתה הייתי בסדר, קיבלתי ציון טוב, ואתה אבא מלחיץ אותי, רגע, אז מה היה קודם, מה היה אחר כך? אני זוכר שאבא אחד התקשר אליי, אומר לי, אני כבר שנה רב עם הבן שלי, הרי כל קטע בגמרה הוא קשור לקטע הקודם. כל קטע בגמרה הוא חסר משמעות, מקבל משמעות מהקטע הקודם. זה גם כלל מאוד חשוב, שהרבה תלמידים לא יודעים אותו, שבעצם הגמרה, היות שהיא חסרת משמעות, יש שם מבנה. זאת אומרת, אם דיברנו על נקודותיים, נקודותיים, אחר כך יש שאלה, תשובה, ראיה, תחייה, סתירה, וכל קטע, כל משפט, מקבל את המשמעות שלו מהמשפט הקודם. זה בעצם דומה לשני אנשים שמדברים, ואתה כל רגע אומר, זה חיה טיול, אז מה היה שם? היה ככה וככה וככה. זאת אומרת, בעצם שניים שמדברים, וכדי להקשיב לשיחה, אתה צריך פעם להעיף מבט לכיוון הזה, פעם לכיוון הזה. גם הגמרא, כל קטע מקבל את המשמעות מהקטע הקודם. עכשיו, הילד לא לוקח את זה בצורה הזאת, הוא לוקח את זה כגוש אחד, כמהלך אחד, כתוצאה, ולא לא משקיע את המאמץ להבין מה קרה בכל קטע. לעומת האבא שלו, שכן הכין את הגמרא, וכן רוצה לחבר אותו לגמרא באמת. אז כאן יש באמת נקודה שכדאי להדגיש באמת בבתי ספר. חשוב מאוד להדגיש את זה בבתי ספר, המורים, שלהעביר לתלמידים בצורה יותר נכונה. אבל שוב, גם כאן הם צריכים להתמודד עם התלמידים ועם כיתה. ברור שיש פה איזה קונפליקט, יש פה איזה באמת בעיה וקושי להגיע לתוצאה הזאת.
להסביר בצורה יותר נכונה שמה?
להגיע לתוצאה, זאת אומרת, הרב מעדיף להסביר לכל התלמידים בצורה מאוד מאוד יפה את כל הגמרא, וכך שבסוף שבוע הם מקבלים ציון 100 והכל בסדר, פחות או יותר, מאשר להתמודד איתם על המילים, ורגע, ומה השורה הזאת, ומה הקשר בין השורה הזאת לשורה הזו. בעצם לריב עם התלמידים המוכשרים עדיין שמבינים, אבל לעומת זאת, התלמידים הבינוניים והחלשים, זה התמודדות יותר קשה, ולכן באמת יותר קשה להם.
אז אבא לילד חלש, שלא שוחה בגמרא, מה אתה היית מציע לו, כשהוא עכשיו מגיע לשבת, ויש לו את הזמן ללמוד עם הילד, הילד חלק לא הקשיב, חלק חלם, חלק... כן. אז לפני שכנס להפרעות קשב וריכוז, ילד שרוב השיעור חלם, לא התחבר לעניינים. אוקיי. יש לי הזדמנות כאבא בשבת להשלים את החסרים. עכשיו, אני רוצה שילד יותר מפוקס, יהיה איתי וירצה להתחבר לגמרא. אני רוצה להגיד שנגיד עכשיו יושב אבא ומאזין לך ואומר לך, אוקיי, תן לי איזה עצה טובה. איך אני יכול להמתיק את הלימוד עם הילד, ילד חלש נקרא בלימוד, להעלות אותו לבינוני, ואולי בהמשיך להיות גם ילד מהטובים.
מצוין. אז קודם כל, לא לצפות. זאת אומרת, לא לבוא ולהגיד לילד, טוב, תסביר לי זה, תסביר לי זה, תסביר לי זה. הוא לא יודע. Okay. תצא מתוך נקודת הנחה שהוא לא כל כך יודע. הוא יודע פחות או יותר את הרעיון, מה כתוב בגמרא, מה היה פה, ופחות או יותר הוא הצליח במבחן של הרב. אני נותן דוגמה כזו, כשאבא מלמד את הבן שלו הקטן ללכת, הוא נותן לו יד. אבל רק האבא, הוא יודע כמה באמת אבא נותן יד לילד, ועד כמה הוא משחרר אותו, כדי שהילד גם יתרגל את ההליכה. זאת אומרת, התחושה הזו, זו צריכה להיות התחושה בין האבא, שמלמד את הילד ללכת ולצעוד בתוך הגמרא. האבא צריך לבוא ולתת את כל מה שצריך, את כל מה שצריך, רגע, מה היה פה הבעיה, מה הנושא פה, מה קורה פה, איפה הפסיק, הנה אני מסדר לך משפט, בוא רק תסביר לי את המשפט, הנה אני מסדר לך, אתה רואה, בגמרא הזאת יש כמה וכמה שלבים, בוא נראה אחד, אני אסביר אחד, אתה תסביר. זאת אומרת, לבוא לקראת הילד, לא להלחיץ אותו, בגלל שמה שאתה מצפה ממנו בשבת, תכלס הוא לא עשה את זה בכיתה, בכיתה הוא הקשיב, והוא יודע לדקלם ולהסביר, אבל לא יודע לעשות את מה שאתה דורש ממנו, ואם אתה תעשה שיעורי בית, אתה יכול להצליח מאוד עם הילד, הוא ייהנה ללמוד איתך, הוא ירגיש, הנה אבא מבין אותי, אבא מקדם אותי, אבא עוזר לי, וזה שווה.
מה עם הבעיות הקשות, בעיקר בדף גמרא? אם היית מצביע עליהם, שאבא רוצה להבין, הילד שלו מתקשה, זו תוצאה. עכשיו, אבא רוצה לדעת, מה עם הבעיות הקשות, בעיקר לילד, או בחור ישיבה קטנה או ישיבה גדולה, לא משנה, ראות גם מברך, הבעיות הקלאסיות בהבנת דף גמרא. איפה, אם היית מדרג איתה, בדירוג, מהבעיות הקשות ביותר שיש, כי עצם ידיעת הדבר, היא כבר תוכל לעזור לנו.
אם נדבר על הרמה הטכנית, אז יש לנו, כמו שאמרנו, השפה.
כן.
יש לנו צורך להכיר את המילות מפתח, כי בעצם בגמרא אין פיסוק, אין סימני שאלה, אין כיוון, אין מטרה.
הוא יכול לקרוא שאלה ותשובה בו זמנית, אין פיסוק.
אין פיסוק, גם אין עוד השלום, אדוני, אנחנו ברגע זה הולכים לטפל בבעיה הזו והזו.
לא אין, אין כותרת.
אין כותרת, אין
כותרת.
כל זה התלמיד עצמו צריך לזהות. התלמיד צריך לזהות מה בעצם הבעיה, על מה הבעיה, מה הדרכים לפתרון ומה הפתרון. עכשיו, ברגע שהתלמיד יודע לעשות את זה, זה הופך להיות מרתק ומעניין, ורואה את זה מתוך המילים. אני תמיד אומר לתלמידים, אסור לך להאמין לגמרא, אתה צריך להבין את הגמרא. בחור מסביר לי שאלה, אני אומר לו, זה קשה לך? אומר לי, לא, לא קשה לי. זה קשה להם, אבל לא, לי, לי זה לא, אותי זה לא מטריד. אז אני אומר לו, אוקיי, אז עדיין לא הבנת. הגמרא צריכה להיות בעיה שלך, שגם אתה תשאל את השאלה הזאת. וכך באמת התלמיד מקרב, מתקרב לגמרא, מקרב את הגמרא אליו, הוא יוצא עם, עם הנאה ובאמת סיפוק אמיתי.
זאת אומרת, זאת אומרת שאם אנחנו מדברים על הנקודה, אז אנחנו, אני אסכם את הדברים, והרב זק שרוצה להוסיף פה נקודה, ש, שבעצם הבעיה הטכנית, זה בעיה של שפה הרמית שניתן לקלוט אותה, אני מבין, שלא, זה לא דבר קשה כל כך ללמוד את השפה הרמית. מישהו פעם ניסה לעשות גמרה בלי, לא בשפה הרמית, בשפה העברית, זה לא הלך. אולי השקוע בהוויה שלה, של הלימוד של התנאים והמוראים ביחד.
הוא הביא לך את הסיר עם כל התבלינים בתוך הוקבר.
אבל זה לא, וזה לא עבד.
לא, אבל אמרת משפט, וזה, אבא שומע את זה עכשיו, והוא אומר, אמרת לו משפט, תעשה שיעורי בית לפני. והוא שואל, מה זה שיעורי בית לפני?
מה זה שיעורי בית לפני? זה כל מה שדיברנו. באמת, בוא תכין את הסוגיה, בוא תלמד את הגמרא. הייתי אומר אפילו להכין עם שוטית, זה לא משנה איך להכין את הגמרא, אבל להיות מוכן, כל המילים, כל פסיק, שאלה, תשובה, ראיה, תחייה, סתירה, כל התהליך, מה בעצם קורה פה, תיתן לילד כל מה שהוא צריך קודם, ותטיל עליו משימות קטנות לאט לאט, ותראה שהוא ממש יהיה לו חוויה ללמוד איתך.
והייתי אומר במאמר מוסגר שהילד שלך לא יפתיע אותך באמצע.
זה, אנחנו מאחלים לכל אבא שהילד יפתיע אותו.
לא, שלא יפתיע אותו בשיעורי בית.
ואני אומר, לא, בנקודה הזאת אני חושב שהייתי מוסיף גם, נקודה מאוד חשובה, כשמדברים איך להעיב לילד את הלימוד, הילד עצמו, כשהוא לומד עם אבא שלו, תוך כדי הלימוד, אז כאשר הוא שואל שאלה, והגמרא תכף תשאל, זה מאוד מרגש ילד, שאבא שלו, הנה, בדיוק, הנה, ראית מה שאמרת עכשיו? זה נמצא בגמרא. מה ששאלת עכשיו, הנה, זה התשובה. כשהוא מקבל כזה דבר, זה מקפיץ אותו למעלה. כי ילדים זקוקים להרבה מאוד עידוד, ולראות את הדבר הזה, ואם הוא שאל איזה שאלה, ואפילו שיודע את התשובה, אל תגלומע את התשובה. שמע, שאלת פה שאלה גדולה, תן לי לחשוב על זה. הוא אומר, אתה יודע שדיברתי עם ההוא? תשמע, זה שאלה פצצה מה ששאלת. ילד אף מזה. ואני אומר, אני פגשתי לא מעט, ואני שמעתי את זה גם ממך, וראיתי שזה אני לא חידשתי כלום, שיש לא מעט, גם בחורים בגיל 17, 18, 19, שלא יודעים לקרוא גמרא. הם יודעים מסביב, לא יודעים לקרוא גמרא, הם מתביישים לספר את זה. ואני, לפני השידור שדיברנו, סיפרת לי איזשהו בחור מסוים שסיפר לך את הסוד האישי הזה, וזה חשוב לדעת את זה, לגלות את הסוד האישי, אנחנו לא גלים את השם שלו, אבל את הסוד הזה, כי אם אנחנו נגלה את הסוד, אנחנו גם נפתור גם את הבעיה הזאת, שנדע שזה דבר שהוא קיים, הנקודה הזאת, כי לא למדו אותו איך ללמד גמרא. אולי תספר את הסיפור עוד פעם שלך עם בחור, בישיבה גדולה אנחנו מתכוונים.
כן, טוב, הרבה סיפורים.
לא, וזו נקודה מאוד חשובה לאנשים לדעת את זה.
הגיע באמת בחור, שאלתי אותו, מי שלח אותך? זאת אומרת, למה באת לפה? הוא אומר לי, לא יודע, הרב אמר לי לבוא, אני לומד שלוש סדרים, הכל בסדר. כשהתחלנו, ביקשתי ממנו לקרוא את הגמרא, התברר שהוא ממש קורא גרוע מאוד, לא מבין, לא מגיע למסקנות, גם התקשה בפסיק, באמת קושי רציני. אמרתי לו, אני רוצה להגיד לך משהו. נכון, אתה יושב שלוש סדרים ליד הבחור, ורק מהנהן בראש, הוא קורא, חברותה שלך קורא, ואתה מהנהן לו בראש, ובעצם לא עושה כלום. הוא אומר לי, תשמע, אתה היחיד בעולם שיודע את הסוד שלי, אני נחשב פה בחור טוב, אני יושב, מגיע לסדרים, אני רוצה שיהיה לי שם טוב בישיבה, אבל בעצם אני לא עושה פה כלום.
כלומר, מבררים על בחור בשידוכים, אומרים, כן. הוא לומד ארבעה סדרים. כן. מה זה ארבעה סדרים? ישיבה. מה זה ישיבה? יושב. הוא יושב, עושה עם הראש ככה, עכשיו הוא הופך את הדף שהם הופכים, בדרך כלל, צריך שזה מאוד בתואם, שיהפכו ביחד אותו דף, כמרה, ועושה עם הראש, עושה עם הראש ככה, רחמנות עליו, רחמנות על בחור כזה, שישב מאות שעות, ולא מבין מילה מה שהוא קורה. זה פשוט נורא, ויש לזה פתרונות.
כן.
וזאת השאלה, היא באמת, בגיל הזה אדם מאוד יכול לרכוש, ולא להתייאש.
בהחלט, בהחלט.
הארגון שלכם נקרא, איך הוא נקרא?
להבין.
להבין, ושם באמת מכל הגילאים מגיעים שם.
כן.
שבעצם באים ללמד בן אדם זה, לאדם איך למצוא את עצמו בתוך התורה.
הפעולה שהלומד צריך לעשות מול הגמרא, זה להבין. הוא צריך להבין את הגמרא. זאת אומרת, לא לקרוא את הגמרא, אלא להבין את הגמרא. זו בעצם הפעולה, וזה מה שאני בעצם מלמד אנשים, איך אתה תפעל מול הדף, ולא הדף יבוא אליך. אני אתן לך דוגמה, אני אומר לבחורים, הגמרה היא בעצם כמו בצק. בצק, הבצק אי אפשר לאכול אותו, אי אפשר לומר שאין פה כלום, יש פה בצק, כנראה שיש פה תוכן מאוד טעים, רק צריך לעשות ממנו איזה צורה, איזה הוגה או איזה חלה או משהו, להכניס לתנור וכבר תוכל לאכול אותו. עכשיו, מה שקורה שבחורים היום אוכלים את הגמרה בעודה בצק. עכשיו, הבצק הוא גם נותן תחושה של חנק וחוסר טעם. אז הבחור אומר, אני נחנק מהגמרה. נכון? כי עדיין לא אפית אותה, לא בישלת אותה, לא שיתפת את עצמך, לא פעלת מול הגמרה. ברגע שהבחור מנסה לפעול מול הגמרה, לאט לאט, הוא מסתכל, הוא רואה רגע מה כתוב פה, מה קורה פה. אני גם מציע לבחורים לפעמים לעזר בגמרה, שוטינשטיין או מטיבטה, זה נראה קצת מוזר, אבל אם באמת אין לו יכולת למי לפנות, הוא פשוט לוקח את הגמרה מטיבטה. גם אנשים מבוגרים יכולים לפתוח את הגמרה או שוטינשטיין, ולא לקרוא, לא ללמוד את הדף בצורה רגילה, אלא לקרוא משפט ולראות מה השוטינשטיין, מה המחבר פירש שם, ולמה הוא פירש את המילים האלו על הקטע הזה, למה הוא עשה פה פסיק, למה הוא הסביר שיש פה שאלה, איך בעצם לאט לאט אתה תופס, אני כמה וכמה אנשים שהדרכתי אותם בצורה הזו, גם בחורי ישיבה, אמרתי להם, אתה פותח ראשונים, אל תקרא אותו, תנסה להבין מה עבר בראש של אותו אחד מהראשונים כשהוא ראה את הגמרא, למה עלתה לו השאלה הזאת? ברגע שתעשה זה ותתרגל את זה, זה גם יפתח אותך, יעלה אותך ויגרום לך הנאה וסיפוק.
אז קודם כל, החכמתם אותנו מאוד, וזאת נקודה מאוד מאוד חשובה, ואני ממש מתרגש שהנושא הזה עלה לשידור, כי אני חושב שלא דיברו עליו עד היום, ולכן אני חושב שמיד לפני שאנחנו נבוא לפרסמות, אנחנו רק נחדד את הנקודה הזאת, שהיום יש פתרונות כמעט לרוב רובם של הבעיות, לא מדבר רק על הפרעות קשב ריכוז, אלא היכולת להתחבר לגמרא לכולם, כי כשהתורה, כשכתוב אתן חלקנו בתורתך, זה כולל את כולם, חזקים, בינונים וחלשים, החלשים יכולים להיות חזקים, ופשוט תרתתם את הכלים, ולא להישאר ולהגיד לילד, אתה כבר עזוב את הגמרא, עזוב, זה לא בשבילך, תסדר את הספרים, את ארונות ספרים, ותסתובב סתם מתוך הישיבה, זה חבל, יש גאוני תורה, שהם מבוזבזים, וממש מצבות מהלכות, וזה חבל, ויש להם פתרונות, וזה קיים הדבר הזה, צריך לדעת את זה, שאפשר לגדל גדולי ישראל ענקיים, כאלה שההורים התייאשו מהם, בגלל שלא לא פלסו לליבם את הדרך, איך להתחבר לתוך הדף גמרא, הגמרא היא פתוחה לכולם, לכולם, לכל המקום כולם יכולים להיכנס בפנים, רק צריך פשוט לדעת איך לתת, לפנות את הגישה ואת האיך, ואז בסופו של דבר הוא ישחה, פשוט ללמוד אותו שחייה. הוא למד שחייה, קפוץ למים עכשיו. אנחנו נעבור מיד לפרסומות, מיד לאחר מכן ניתן עוד איזה שניים, שלושה טיפים להסביר את החיבור לגמרא.
עכשיו איתכם, המסע עם הרב דוד ברוורמן והרב אשר זקש. לקטנצ'יק יש גזים? בלעדי למטרנה. מטרנה מהדרין ספשייל. תחליף חלב עם הרכב ייחודי קל לעיכול ובחשרות בדץ. לתשומת לב, חלב אם הוא המזון הטוב ביותר לתינוק. מטרנה, הכי קרוב לאימא.
תראה, כידוע לך, החברה כרגע בצמצומים, אין לנו ברירה.
לא רק פיתורים. כל אירוע חשוב בחיים הוא סיבה טובה לפנות לביטוח הלאומי. לברר אם אתם זכאים לתשלום. התקשרו ישירות לכוכבית 6050. שימו לב, תוכלו להגיש בקשה לדמי אבטלה גם באתר הביטוח הלאומי. מימוש זכויותיכם באופן ישיר ימנע מכם תשלום עמלות לגופים אחרים.
ביטוח לאומי לצדך, ברגעים החשובים של החיים.
סובלים מכאבי גב, בעיות אורתופדיות, ברכיים, מפרקים, דלקות? שימו לב, אפשר לשים לזה סוף, אחת ולתמיד. בשיחת טלפון אחת, תוכלו להיפטר מהכאבים. חייגו עכשיו וקבלו את הפטנט הבינלאומי עם הפעולה הכפולה שמטפל גם בכאב וגם במקור הבעיה. ביקיור לייזר עד הבית במחיר מיוחד. לקבלת ההטבה חייגו עכשיו למוקד הכאב של ביקיור לייזר. כוכבית 3414. כוכבית 3414.
הודעה משמחת לציבור הרחב. ניתן להתייעץ טלפונית עם מזכה הרבים הגדול, הרב יעקב ישראל לוגסי שליטה, בנושאים שלום בית, חינוך ילדים ועוד. לייעוץ טלפוני חייגו 054-846-1113, 054-846-1113, והשאירו שם וטלפון באופן ברור כדי שנקבע עבורכם ייעוץ בהקדם.
שלום, כאן חיים ולדר, בתקליטור 8 של חבורת תרי"ג.
תיזהר! וואו, האור נופל במרחק של כמטר וחצי מהקיר. יש כאן משהו רציני.
ולאט לאט, החור שבקיר הלך וגדל.
וואו!
חבורת תרי"ג!
חבורת תרי"ג! עכשיו בחנויות, למנויים חייגו 0722-79-6666.
איקאה סייל חוזר וגדול, עם אלפי מוצרים מוצבים במחירים שיעשו לכם טוב. מאלף עד י"ח בתמוז, 7-24 ביולי. בואו לקחת הביתה ולענות עוד באותו היום. איקאה, בקריית אתא, בראשון לציון ובנתניה.
טיפ מהיר שכדאי להכיר. כשמפעילים מסגן, חשוב לסגור חלונות ודלתות כדי להבטיח פעולה יעילה של המסגן. מתייעלים וחוסכים. איתכם בכל רגע, חברת החשמל.
המתבגרים שלנו, תמיד אנחנו דואגים ללוות אותם לכל מקום. ליום הראשון בכיתה א', לחוגים, למסיבות הסיום, אבל יש מקומות שבהם אנחנו לא איתם. כשהם רוכבים בכביש על אופניים חשמליים. הורים יקרים, על פי חוק, רכיבה על אופניים חשמליים מותרת רק לבני 16 ומעלה ובחבישת כסדה. רוכבים רק בשבילי אופניים, ואם אין שביל, אז רק על הכביש. היכנסו עכשיו עם ילדיכם לאתר safebike.co.il והכירו את כללי הרכיבה. הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים ומשרד התחבורה.
אמא, היה כל כך טוסט לשחק למטה. אה, ומה זה? מה יש לארוחת ערב? וואו, ארוחת עמק? בדיוק מה שהייתי קריך.
אין כמו ארוחה עם עמק. בחריך טרי או טוסט קרנצ'י, ארוחת עמק טעימה לבריאות. למהדרין יש תנובה.
מהפכת התקשורת מבית הדרן. מכשירים סלולריים מתקדמים עם כלי העבודה נדרשים לצורכי פרנסה. בהגנת המערכת הבטוחה טריפל סייף ובחשרות בית דין צדק בני ברק. ללא דמי שימוש חודשיים ועם שירות ללא תחרות. מצטרפים עכשיו 0722-55-55-88. הדרן, 90% מה שצריך, 100% בטוח. הדרן.
עכשיו איתכם המסע עם הרב דוד ברוורמן והרב אשר זקש.
חזרנו מהפרסומות, נמצא איתנו הרב מוישה יודלוב. נגענו בנקודה מאוד מאוד חשובה שהורים פעמים אפילו לא יודעים לגשת ולכת לטפל בה, זה החיבור של ילד שלנו, של בחורים, ללימוד הגמרא. איך להתחבר ואיך ללמוד. נגענו בהרבה נקודות, אבל יש נקודה אחת שאני חושב ששוחחנו עליה בעבר. הנושא של הורים לילדים עם הפרעות קשב וריכוז. פעמים בא הורה ואומר, הוא לא בשביל זה, אני אתן לו משהו אחר לעשות, אני אתן לו תעסוקה אחרת, אני אתן לו לגעת בדברים רוחניים אחרים. גמרא הוא לא יכול, הוא לא מסוגל לשבת שם וללמוד. מה עושים עם ילד כזה?
זה נכון שלומד גמרא, זאת אומרת, תלמיד שיושב בשיעור גמרא אצל הרב, הוא צריך להקשיב מתחילת השיעור עד סוף השיעור. כי הגמרא היא שלב, שלב, שלב. ברגע שהילד מפספס שלב אחד, הוא בעצם לא מבין כלום, והוא יוצא עם כלום. גם אותם כלים שהמורים כן מעבירים תוך כדי השיעור, הוא גם לא קולט אותם, בגלל שהוא לא בעניין. הוא יוצא עם כלום. התרופה הכי טובה, זה כמובן הריטלין וכל הדומים לה, זה התרופה היעילה והטובה ביותר, והיא מועילה מאוד. מה שאנחנו, אנשים פונים אליי באמת, בשנים האחרונות הגיעו אליי הרבה מאוד ילדים כאלו שקשה להם להקשיב בשיעור, שיעור ארוך. מה שאני עושה, וגם חברים שלי שעובדים בתחום הזה, במקומות אחרים, אנחנו פשוט יושבים עם הילד ומלמדים אותו איך ללמוד גמרא, שלב אחרי שלב, נותנים לו כלים, נותנים לו סל, כלים, איך לגשת לגמרא, ובעצם מה שהוא אמור ללמוד בחמש שנים בתלמוד תורה, אנחנו מלמדים אותו בחמש שעות,
חמש שעות?
קצת יותר אולי, תלוי, בדרך כלל הילדים שיש להם בעיות קשב וריכוז הם ילדים מוכשרים, והם קולטים די מהר. או שזה לוקח קצת יותר, כי אני אומר בעצם, מה שלומדים בחמש שנים, אנחנו עושים את זה בצורה אחד על אחד, יותר ממוקד, והילד מקבל כלים מסודרים וברורים ומתחיל לפעול. וברוך השם, הרבה מאוד ילדים שהיה להם בעיות קשב וריכוז, והם היו בטוחים שאין להם שום סיכוי להגיע לגמרא וללמוד אי פעם גמרא, היום יושבים ונהנים בישיבות ולומדים ומצליחים מאוד.
זאת אומרת, גם הוא יישב בשיעור, והוא לא יוכל לאחוז את השיעור מתחילתו ועד סופו, אבל הוא יהיה כבר בתוך העניינים.
ברגע שיש לו את הכלים, הוא כן מבין את הגמרא, בגלל ש... כמו שאמרנו, אדם שלא יודע בכלל מה זה גמרא, והוא שומע כל מיני שאלות ותשובות, זה עושה לו רק בלגן בראש, ואין לו כלום, כלום. הוא לא מבין בכלל על מה אתה מדבר איתו. כמו שאתה מדבר איתו עכשיו על הוראות איך להטיס חללית. הוא לא מבין בכלל מה אתה רוצה ממנו.
אני אתן לך דוגמה, מה זה כך שלא יכול להבין אותו. אני הגעתי בליל פורים לישיבה, שהיה שם מסיבת פורים. אז הוא שמע הצגה. כל החבר'ה מתגלגלים מצחוק, ואני מרגיש כאבל בין החתנים, כי אני לא מכיר את אותו אנקדוטה שהם רצו, שכולם מהישיבה מכירים, ואני לא מכיר את זה. אבל מי שהיה מספר לי, זה הייתי מצא שם. הייתי פעם שבע בחורות חבר טוב שלי תימני, והם שרו שם שירה תימנית, ואני הרגשתי שאני לא בעניין, ריחם עלי זה תימני, וקרם עלי בוא נלמד אותך את
הסגנון.
לא, לימד אותי את המלודיה, לימד אותי, תרגם לי את המילים, שיר שלם הוא תרגם לי, אני פשוט נהניתי מזה. אני אומר שהנקודה הזו שבעצם היום יש אפשרות ללמד אותו, ויש הורים כל כך מהר מתייאשים, אומרים, תשמע, גמרנו, זה לא בשבילו, איך אתה יכול להגיד דבר כזה? היום שברוך השם הקדוש ברוך הוא נתן כלים בארגון שלכם להבין, או ארגונים אחרים כמו אחיה וכדומה, הם נותנים בעצם, הם נותנים כלים לכל אחד, גם אחד שנראה לנו טבולה רסה, הוא נראה מה שנקרא ראש בטטה, שאומר לך, תשמע, הוא לא קולט כלום. יש אפשרות, אני שואל אותך הרב, האם יש אפשרות כזאת גם לילד כזה לקלוט?
בהחלט, בהחלט שכן. אם הילד הזה יודע לעשות כל פעולה, לקשור את הנעליים, זאת אומרת, זה איזושהי פעולה, לקשור את השרוכים, הוא יודע לעשות, אין סיבה שהוא לא ידע גם לעשות פעולות מול הגמרא. בעצם לימוד הגמרא זה פעולות שעושה הלומד מול הגמרא, הוא רואה את הקטע, מנסה להבין אותו, מנסה להרחיב אותו, מנסה לתת לו משמעות, מנסה לקשר אותו, מנסה להבין מה קורה בו. ונכון, נכון שהנושא המרכזי בגמרא זה הבנה, להבין מה קורה, והבנה, מגדירים היום, נפל לו הסימון, צריך שיפול לו הסימון. באמת, אני מתקשה, אתה לא יכול להפיל לו את הסימון, כי הוא צריך להבין בעצמו, אבל עדיין אתה יכול להוביל אותו עד ההבנה, ובעזרת השם הוא מצליח.
דיינו, תורה מונחת בקרן זווית, כל הרוצה להתלה יבוא ויתלה, כפשוטו.
בהחלט.
אמר לי בחור, סיפר, פגשתי לא מזמן, הוא אמר, הייתי יושב בשיעור ומצייר כל הזמן, ולא היה נעים לי לספר לראש שיבה שזה הצורך שלי כדי להבין מנות השיעור. הוא אומר, לא רציתי לשים על הגב שהיא את המדבקה שאני עם קשב, עם בעיות של קשב וריכוז, וזה, והוא כל מיני צועק עליי וצועק עליי. עד שבסוף הייתי חייב לומר את זה, והרגשתי כל כך מבוזה, אבל זה התרופה שלי לשבת ולהבין את הגמרא.
נכון.
אני אומר, יש מכתב של החזון איש, הוא כתב, שרוב גדולי ישראל לא היו בעלי כישרונות בצעירותם. זה מכתב שיש בו הרבה מאוד תביעה. רוב גדולי ישראל לא היו בעלי כישרונות בצעירותם. וזאת נקודה מאוד מאוד בסיסית, שיש לכולם הזדמנות וכולם יש צ'אנס, יש כולם אפשרות להתחבר בגמרא. אז הרבה כאלה אנחנו אומרים, טוב, בוא ניתן לו גמרות אגדת יס, או גמרות כאלה עם סיפורים שזה לפחות יהיה לו. לא שאני מזלזל בזה, אבל זה חבל, כי את הליבה של החידוד התורה, שילד יכול להתחבר לזה, ותן חלקנו בתורתך, את זה הוא מפסיד, וזה חבל מאוד. כי אני אומר את זה כל הזמן, ולכן אני אומר באמת יישר כוח לעצם הנקודה הזאת והזכות, שאתם יכולים להאהיב את התורה ולתת אפשרות לכל יהודי באשר הוא, ולא משנה באיזה גיל הוא, מילד ועד אנשים מבוגרים, כי אני יודע שמגיעים לכם גם אנשים מבוגרים, ולמדים איך ללמוד, ואחר מכן איך גם ללמד, כי אם למדים אותם פשוט, אחר מכן אתה יכול גם ללמד אנשים אחרים, כי התורה היא של כולנו, וזה ותל חלקנו בתורתך. אז קודם כל הרב משה יודלוב, אני רוצה להודות לך על זה ששיתפת אותנו, ומי שרוצה לדעת איך להגיע לארגון שלכם להבין, זה המספר הטלפון 0355 86 85 85. שוב אני חוזר, 03-55-86-85. את השיעור עצמו ניתן גם לשמוע אותו באתר של ערכים. אז אנחנו רוצים קודם כל להודות למפיק התוכנית אבינועם יוגב, לעוזרי ההפקה קובי לסרי ואסתי הרשקוביץ, למנהל התוכניות בצלאל כאן, וליוסי צלניקר על אתר רדיו קול חי, ולטכנאי השידור מוישי כאן. אנחנו בעזרת השם מתחילים סמינר ביום חמישי השבוע, סמינר בכינר, אומנם הסמינר מלא עד אפס מקום, אבל בכל אופן אנחנו מתפללים בעזרת השם שהסמינר יצליח, בעזרת השם, ואנחנו גם עושים בעזרת השם בחודש אלול, סמינר להורים למתמודדים, בעזרת השם, יש לנו גם סמינר בערב תשעה באב, סמינר ליהודים חילונים אקדמיים, אז מי שמכיר ורוצה לידע אותו, הסמינר הזה בעזרת השם מתחיל ביום רביעי לפני תשעה באב, מיום רביעי בצהריים, עד מוצאי שבת של תשעה באב, שנקווה בעזרת השם שתשעה באב יהיה שמח, אז מי שרוצה יכול להתעניין, להתקשר לארגון ערכים, ולשמוע פרטים על הסמינר לחילונים אקדמיים בכינר, מיום רביעי עד תשעה באב, כלומר רביעי, חמישי, שישי, שבת, ובעזרת השם מקווה בשם השם נעשה ונצליח. תודה רבה לך, אבא שרזק.
תודה רבה, תודה רבה לרב יודלוב. זה היה טיפה מן הים, אבל הרבה מאוד.
יישר כוח.
תודה רבה.
שלום, כאן עורך הדין מנחם כהן. היום שלי עמוס, פגישות, דיונים, אבל על 5 דקות של לימוד ביום אני לא מוותר.
גם אתה יכול, ותן חלקנו 5 דקות ביום של לימוד עצמי קל, משנה יומית, הלכה ואגדת מהגמרה, ספרון חודשי עד הבית או מהדורה יומית למייל. לחודש התנסות חינם, כוכבית 3029, כוכבית 3029.
הודעה משמחת לציבור הרחב, ניתן להתייעץ טלפונית עם מזכה הרבים הגדול, הרב יעקב ישראל לוגסי שליטה, בנושאים שלום בית, חינוך ילדים ועוד. לייעוץ טלפוני חייגו 054-846-1113, 054-846-1113, והשאירו שם וטלפון באופן ברור כדי שנקבע עבורכם ייעוץ בהקדם.
החיים הם צומת של החלטות, לקנות או למכור, ללמוד את זה או את זה. וצומת לפעמים הוא עניין של חיים או מוות.
רוכב על רכב דו גלגלי, אופנוע או קטנוע? שים לב לפני כל כניסה לצומת. סע באורות דולקים, העת הוא עצור, הבט לכל הצדדים וחצה את הצומת בזהירות. אל תפתיע נהגים אחרים ואל תופתע. חושבים חיים. הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים ומשרד התחבורה, rsa.gov.il.
שלום, כאן חיים ולדר, בתקליטור 8 של חבורת תרי"ג.
היי, תלחום, אתה בסדר?
אוי, זו הייתה מכה רצינית.
משהו כאן נראה לי מאוד מוזר.
נכנסים?
נכנסים!
חבורת תרי"ג!
חבורת תרי"ג,
עכשיו בחנויות.
למנויים חייגו
0722-796666.
עם וניש קליה גולד, הכתם נעלם תוך 30 שניות. התקדמי לווניש קליה גולד, והכתמים יהיו מאחורייך.
סייל ענק בפאות רמי. מ-1,500 ועד 3,500 שקלים. ב-12 תשלומים ללא ריבית. ז'בוטינסקי 12 בני ברק. פאות רמי. לחבוש וללכת. 03-73-11-620.
שימו לב, זה קורה פעם בארבע שנים. שקם אלקטריק ביריד מחירות חד פעמי. 20-50% הנחה על כל החנות, כל המחלקות, כל המוצרים. הכל בהנחות ענק. לדוגמה, שואב אבק דייסון על חוטי רק ב-1,290 שקלים. הרחפן הענק המפורסם עם המצלמה בחצי המחיר, רק 149 שקלים. מדיח בוש רק ב-1,990 שקלים. ועוד מאות מבצעים. של פעם בארבע שנים. שקם אלקטריק, המחירה מתקיימת היום. אל תחמיצו.
קיץ בסניפי פנדור. היכנסו עכשיו לאחד מסניפי פנדור וטענו מדלתות הפנים הטובות והיפות ביותר בישראל. עכשיו בתנאים מיוחדים. פנדור, חברת הדלתות הגדולה בישראל.
הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים מזכירה, רוכב אופנוע, העת כאשר אתה מתקרב לצומת.
חדשות קול חי, השעה 11.
לילה טוב, שלום אהב באולפן ישראל בן צבי.
בתחקיר ראשוני של האירוע היום בצפון במהלכו חדר לישראל כלי טייס בלתי מאויש, עולה כי בוצעו שלושה ניסיונות יירוט, אך כולם כשלו, וכלי הטייס שב בשלום לבסיסו. עוד עולה כי הצבא זיהה את כלי הטייס עוד בטרם כניסתו לישראל, והיה במעקב מלא על ידי חיל האוויר. כתבנו לענייני צבא וביטחון קובי פינקלר מוסר, כדי ראייה דיווחו על מטוסי ומסוקי קרב שחגו בשמי האזור במהלך כל התקרית. איש הדת הטורקי פתאולה גולן, שהנשיא ארדואן טוען שהוא אחראי לניסיון ההפיכה הכושל, אומר ממקום גלותו בארצות הברית כי במידה ויוחלט להסגירו לטורקיה, הוא ישתף פעולה עם הרשויות. לתקשורת בטורקיה מדווחים כי הערב התנהלו חילופי יש בין שוטרים לכמה חיילים מורדים באחד משדות התעופה בטורקיה. לתוך כך עלה ל-290 מניין ההרוגים בניסיון ההפיכה.